כל חי אונליין 93fm.co.il הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב לאשר גרייבר, ישי פופובסקי ולכל מי שאיתנו כאן באולפן. את התוכנית שלנו הערב נפתח בנושא הדחיינות. לאחר מכן, אתם המאזינים יכולים להתקשר אלינו, לשאול שאלות במגוון רחב של נושאים. שאלות שקשורות אל נפש האדם, האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין המשפחה, בינו לבין החברה. ובעזרת השם ננסה יחד לחשוב ולראות אם אפשר להגיע למקום ולו במעט טוב יותר. ואנחנו נפתח עם נושא הדחיינות. הדחיינות היא ביטוי לקושי לסיים משימה מסוימת בזמן שהוקצב לה, או לדחות אחריות זו או אחרת, לדחות עשייה, לדחות בחירה. והדחיינות היא לא מצב חד פעמי או שקורה מדי פעם. אם זה קורה מדי פעם, זה בסדר, זה נורמלי. זה לא מאפיין את האדם, זה מאפיין את המצב הרגשי, המנטלי שבו הוא נמצא בתקופה הזו. אבל אם האדם מאופיין בדפוס דחיינות קבוע של דחיית משימות למועד מאוחר יותר, לרוב ללא סיבה שבאמת בגללה היינו צריכים לדחות את המשימה, זוהי כבר דחיינות. לפעמים אנשים נוטים לפרש דחיינות כעצלות, אבל הרוב הדחיינים האחרונים הם לא אנשים עצלנים. לרוב הבעיה היא לא עצלנות אלא, בואו נשים לב, חרדה. האדם שסובל מדחיינות, בהרבה מקרים הוא סוג אדם, שכשהוא ניצב מול משימה שיש מרכיב של לחץ בה, לדוגמה, להספיק לעשות משהו, לסיים משהו במועד מסוים, האדם הזה מאמין שהוא לא יעשה את זה כמו שצריך, או שהוא לא יצליח כמו שהוא רוצה שזה יהיה, ואם זה לא יהיה כמו שהוא רוצה או מאמין שצריך להיות, אז תהיה לאדם הזה חרדה, תחושה עמוקה של חוסר שוויות. היות שכך, האדם לא רוצה להגיע למצב של אולי חרדה אם הוא לא יעמוד ביעדים שהוא הציב לעצמו, לכן מראש הוא נמנע מעשייה על ידי כך שהוא דוחה דברים. יש לו כל מיני סיבות לדחות דברים. צריך להרים שיחת טלפון לאמא, צריך לסדר את השלוחה לפני שמתחילים לעבוד, צריך לבדוק קודם כל את מזג האוויר, וכך עוד דחיינות ועוד דחיינות עד שהאדם דוחה יותר ויותר את המשימה. אז כשהוא דוחה את המשימה נראות סיבות לוגיות מעל פני השטח, אבל מתחת לפני השטח לא פעם ישנו מצב של חרדה, שאדם מפחד להגיע ולהתעמת מול מצב שיכול לעורר אצלו מתח או חרדה. אז אנשים שדוחים שוב ושוב דברים לא פעם סובלים מחרדה, וכשהם ניצבים לפני משימה שמלחיצה אותם, דחיית המשימה הופכת לגורם מרגיע שמפיג קצת את המתח, את הלחץ. לכן האדם הזה, בשעה שהוא דוחה את מה שהוא צריך לעשות, ובשעת הדחייה מרגיש שאולי זה לא טוב מה שהוא עושה, אבל הוא לא תמיד מצליח לעצור את עצמו. לפעמים הוא בכלל לא שם לב שהוא עושה מה שהוא לא טוב, אלא לאחר מכן הוא מרגיש רגשות אשמה וחרטה. אמר רק לאחר מכן, למה הוא לא ער למה הוא עושה ולחומרת הדחיינות שלו בשעת מעשה? התשובה היא שכשהוא דוחה דברים, הנפש לו מרגישה שהיא מונעת מעצמה מפגש עם חרדה, והצורך הזה לברוח מהחרדה הוא צורך כל כך חזק שהוא מעבר את מערכת החשיבה הלוגית של האדם, עד כדי כך שהוא לא שם לב לכך איך שהוא שוב ושוב דוחה דברים. זה לא אומר שאי אפשר לטפל בזה, אבל זה כן אומר שחשוב להיות ערני בהקשר הזה לשורש בשביל לטפל בבעיה, לזהות איכן היא החרדה. שמה יש לו פחד מכישלון, שמה יש לו פחד מדחייה שידחו אותו אם הוא לא יצליח, שמה יש לו פחד מנטישה, שהוא חושב שעתידים לנטוש אותו אם הוא לא יהיה האדם המתאים ועושה דברים בצורה הנכונה, או שיש לו פחד וחרדה מההצלחה, שמה אם הוא יצליח אז הוא יצטרך לשמור על השיא הזה הרבה זמן, וזה מה שמפחיד אותו. לפעמים האדם דוחה דברים בגלל רדיפת שלמות, יש לו דרישות נוקשות ולא מתפשרות שלו על עצמו עם עצמו ועם המשימות שלו או עם אנשים אחרים. במקרה כזה יכול להיות שהאדם יעדיף לדחות דברים מאשר להתמודד עם החשש שמה הוא יבצע את המשימה בצורה לא מושלמת. לפעמים הדחיינות מגיעה ממקומות אחרים, כמו חוסר מוטיבציה. אם האדם עומד מול משימה משעממת, או לפעמים הפרעת קשב וריכוז, מה שיוצר קושי בתכנון משימות ובשמירה על ריכוז במהלך ביצוע המשימה. דחיינות כרונית גורמת לפגיעה של ממש באיכות החיים, לא רק בגלל הקושי היומיומי לעמוד במשימות והפגיעה בתפקוד ובהגעה להישגים, אלא בגלל גם חוויה רגשית מתמשכת של תסכול, אשמה, כישלון, חוסר ערך. לפעמים מאחורי ההתנהגות הדחיינית עומדת הרדיפה אחרי שלימות. יכול להיות שבילדות של אותו אדם שוב ושוב אמרו לו, עודדו אותו שיעשה דברים בצורה מושלמת. יותר מכך, שידרו לו שאם מה שהוא עושה זה לא מושלם, אז זה לא כדאי, לא כדאי בכלל להתחיל. ומאז עד היום, לפעמים 5 שנים ולפעמים 50 שנה, הוא עדיין לא מרשה לעצמו להסתכן בכישלון או אפילו להיות בינוני ולא מצטיין. לפעמים האדם הדחיין סובל מאשליה, בזמן שהוא דוחה משימה זו או אחרת הוא מאמין שהוא עוד יצליח לעמוד בביצוע המשימה, הוא עוד ישלים את כל המטלות, לכן הוא דוחה את ביצוע המשימה עד לרגע האחרון, ואז הוא נלחץ שהוא לא בשליטה, הוא לא יספיק, ואז הוא מסביר לעצמו שהוא במיטבו רק כשהוא בלחץ, הוא כשהוא מצליח, אז הוא מקבל חיזוק לדחיינות שלו. הדחיינות גם קשורה באופן שבו אנחנו תופסים את המטלה שעומדת בפנינו. אם המחשבות שעולות בנו כשאנחנו חושבים על מטלה לימודית הן, אני לא מסוגל לכתוב את העבודה הזו, בחיים לא אצליח לדבר איתו על זה, זה גדול עליי. אמרות אלה ואחרות מגדילות באופן משמעותי את הסיכויים שנדחה את העיסוק במטלה. ואם זה כך, לפעמים מה שנכון וטוב לעשות זה לזהות את הדרך שבה אנחנו תופסים את המטלה ולהגמיש אותה. כלומר, לפרק את המטלה לשלבים שונים, להגדיר כל אחד מהשלבים כיעד בפני עצמו. לפעמים תפיסת הזמן אצל דחיינים היא מקור לדחיינות. לדוגמה, מחקר מעניין בארצות הברית הראה שגורם מרכזי שמשפיע על הפער בין תכנון לביצוע זה תפיסת הזמן שלנו. החוקרים מצאו שאם מציגים לנבדקים נקודת זמן ביחידות זמן קטנות יותר בעיניהם, הם יתפסו את הזמן כמתרחש מוקדם יותר. כלומר, בשביל להמחיש את זה, נשתמש בדוגמה. כשהמשימה היא לחסוך כסף לפנסיה, אם אדם יאמר לעצמו, זה עוד 30 שנה, זה נשמע הרבה זמן. אבל אם נאמר לאדם, זה עוד 10,950 יום, זה נשמע לאנשים מוקדם יותר. מה הנפקמינה? מה זה משנה? מה ההשלכה? בהגדרה, התשובה היא תפיסת הזמן במונחי ימים, גרמה לאנשים להתחיל לחסוך מוקדם יותר ולחסוך יותר. כשאומרים למישהו שמטלה מסוימת, צריך לסיים עוד חודש, גרם לאנשים יותר דחיינות מאשר כשאמרו לאנשים שהמשימה צריכה להסתיים בעוד 672 שעות, שזה מספר השעות שיש לאדם בחודש. ואם נאמר לאדם שמתוך ה-672 שעות, 196 שעות הוא ישן, 60 שעות מתוכם הוא אוכל, 25 שעות מתוכם הוא תקוע הפקקים, אחרי התיאור המפורט הזה, היה קל יותר לאנשים לאמץ מותניים ולגשת בזריזות יותר ובפחות דחיינות לסיים את המשימות. ולמה זה קורה? אחד ההסברים הוא שאנחנו בני האדם מנהלים את עצמנו בעזרת היגיון, אבל גם רגש, והרבה רגש. וכשאנחנו שומעים שאנחנו צריכים לעשות משימה עוד חודש, זה נשמע רגשית עוד הרבה זמן. הרבה דברים יעברו בחודש הקרוב וזה הרבה זמן. אבל מצד שני, כשאנחנו אומרים לאדם שיש לו סך הכל 672 שעות לסיים את המשימה, או אם נקציני ונאמר לו שיש לו כ-476 שעות לסיים משימה, כלומר נעשה לו את החשבון של הורדת שעות שינה, הוא ימהר יותר לעשות את המשימה. למה? רגשית, חודש נשמע הרבה זמן. 672 שעות נשמע הרבה פחות זמן. לכן יותר משכנע את האדם לנוע קדימה לקראת פעולה ועשייה. ולבני אדם ישנה נטייה לשים דגש על מטלות שנשמעות שהן לזמן הקצר יותר מאשר פעולות שהן נשמעות שהן נעשות למען הדווח הארוך. זה לא מגיע ממקום הגיוני, אלא ממקום רגשיים. ולכן זה לא תמיד קשור בעצלות, אלא ביכולת של האדם להמחיש לעצמו את הצורך להיות זריז לקראת המטרה. לכן ניסוח המטרות שלנו בדווחים של ימים במקום חודשים, שעות במקום ימים, יכול לעזור לנו ליצור הזדהות עם הצורך הדחוף והחשוב יותר במטלה. ומכאן לעוד נקודה חשובה. אנשים אומרים, אם רק היה לי יותר כוח רצון, היה לי יותר קל. אבל זה לא לגמרי מדויק, ולפעמים הפוך לגמרי. האמירה שצריך רק לגייס יותר כוח רצון ולהכריח את עצמנו לעשות את המשימה, האמירה הזו עלולה להוביל אותנו לתסכול ואכזבה כשאנחנו מתמודדים עם דחיינות. חשוב להבין שכוח רצון הוא משאב מוגבל, שאי אפשר לסמוך עליו כשאנחנו מתכננים דברים. כוח רצון מחזיק מעמד יום, יומיים, שבוע, שבועיים. אבל אז הכוח הזה דואך עם הזמן. וכאן רק כשהאדם יכיר ויבין את חולשת כוח הרצון, הוא יכול לחזק את עצמו. לכן מי שרוצה להצליח בתחום מסוים ובעיקר במה שקשור לדחיינות, חייב לפתח הרגלים טובים, לא לסמוך על כוח הרצון. כי גם אם נאמר שאין דבר שעומד לפני כוח הרצון, המפתח להצלחה הוא לא כוח הרצון, אלא יצירת הרגלים שיהוו משענת גם כשכוח הרצון שלנו נמצא בשפל. אנחנו צריכים לייצר לעצמנו הרגלי חיים מנצחים, לא לסמוך על הרגעים של מוטיבציה בזמן זה או אחר בחיים. כמעט כל דבר בחיים שאנחנו עושים יכול להפוך לקל יותר אם הוא הופך להרגל. לדוגמה, עבור ילדים קטנים צחצוח שיניים, זוהי משימה מסובכת שלפעמים מנסים להימנע ממנה. מבוגר לעומת זאת יכול לצחצח את השיניים בהסך דעת מבלי שהדבר ידרוש שליטה עצמית או מאמץ מיוחד, בגלל שזה כבר הפך להרגל. לכן כמה שיותר דברים נצליח לעשות מתוך הרגל, כך נצליח יותר ויותר להתמודד עם הדחיינות. כלומר להכניס פעולות מסוימות שהיינו רוצים לעשות אותם כחלק משגרת החיים שלנו. חשוב לדעת שלפעמים המחשבה של אני עצלן או אין לי מספיק כוח רצון עלולה דווקא להוריד את המוטיבציה. כמו שאמרנו, לפעמים האימנות שלנו מעשייה היא לא בגלל עצלות אלא בגלל חרדה. חרדה שמה אני לא אצליח, שמה אני אקשל. חרדה שמה אני אצליח ואז אני אצטרך לשמור על הדרגה הגבוהה הזו. הדחיינות שלנו, ההימנעות שלנו היא דרך להתמודד לא פעם עם חרדה. אם אנחנו מודעים לזה, אפשר לארגן לעצמנו את המשימה בצורה שונה, לגשת למשימה בצורה פחות מלחיצה, לחלק את המשימה למשימות קטנות, מה שעוזר לאדם להרגיש פחות חסר אונים מולה, בעיה הגדולה או המטלה הרחבה מדי, לחלק אותה למספר מטרות קטנות יותר ויותר, עוזר לנו להתמקד במטלות החשובות יותר, הופך כל מטלה למפחידה פחות למשהו שניתן להשתלט עליו. ומכאן לעוד נקודה, לפעמים חשוב רק להתחיל בעשייה, זה כבר עוזר מאוד לעשות משהו, אפילו אם זה רק חלק קטן מהמשימה. זה יותר מלא לעשות שום דבר. ובדרך כלל עצם העשייה, אבל הוא המינימלית, כבר יוצרת הרגשה טובה. מרגישים הקלה והתקדמות. ומכאן לעוד נקודה. האדם לא פעם סובל ממחשבות שחוסמות מוטיבציה. האדם אומר לעצמו על עצמו, אני עייף מדי. אז חשוב שהאדם בראש שלו ייתן מענה למחשבה שדוחת עשייה. יאמר לעצמו בראש משהו בסגנון של, אפילו אם אני עייף, אני יכול להתחיל לתת מענה למחשבה שדוחה דברים. אפילו אם בסוף האדם ילך לישון, זה כבר טוב שהוא עונה לעצמו. עצם זה שהאדם לא נכנע, האדם מגיב לעצמו בראש שלו, בדיאלוג הפנימי שלו, בינו לבין עצמו, זה כבר דבר גדול. זה כבר דבר שעוזר לאדם להרגיש שהמחשבות שרצות אצלו בראש הן לא מוחלטות. אפילו אם בסוף הוא ילך לישון, לפחות בפעם הבאה הוא יתרגל לחשוב שאולי יש אופציה אחרת, ולא רק לדחות את העשייה שלו. או, מקרה נוסף, האדם אומר לעצמו, אני לא יכול להתחיל לעבוד אם אין לי חשק. אני לא יכול לעבוד אם אני לא יודע איך אני מתחיל, או איך אני מסיים. חשוב שהאדם ימצא לעצמו מחשבות חלופיות, למחשבות שיוצרות את דפוס האופי הדחיין. חשוב שהאדם בראש שלו ידבר עם עצמו ויאמר לעצמו עם רוד בסגנון של, נכון שאני עייף, אבל אני יכול להתחיל קצת. נכון שהייתי רוצה שזה יהיה מושלם, אבל גם אם זה לא מושלם, זו כבר התקדמות. כלומר, לתת מענה של מחשבה הופכית. וכמו שאמרנו, אפילו אם בסוף האדם יגיב למחשבה שדוחה דברים, והוא יקנע, זה בסדר. העיקר שהמוח שלו יתחיל לראות זווית ראייה רחבה יותר, ולא רק זווית ראייה צרה שמגבילה את התפקוד של האדם. זה העיקרון של מחשבה חלופית. יש אנשים שדוחים ההחלטות ולא ניגשים לפעולה. חשוב שיקבעו לעצמם תאריך שאומרים לעצמם עד תאריך זה. כלומר, יש לי שבוע או חודש להחליט, ואז מחליטים. לא משנה אם התוצאה תהיה טובה או לא. כי בדרך כלל חוסר עשייה, חוסר החלטה זה גרוע יותר מאשר לבחור ולעשות טעות. למה? עצם זה שאדם בפעולה, שהאדם בהתקדמות, שאדם רוכש לעצמו אפילו ניסיון חיים על ידי טעויות, טוב יותר מאשר אימנות מעשייה. לכן להתחיל לעשות, לפעול, להגשת לפעולה. זו כבר תחילת ההצלחה. נכון, לכל בחירה שנעשה בחיים יש מחיר, יחד עם זאת לאי בחירה יש לרוב מחיר גבוה הרבה יותר. ולפעמים ישנו הסבר קצת יותר עמוק לכל תהליך הדחיינות. האדם דוחה דברים כי כך הוא מרגיש שיכול למרוד באנשים. לפעמים אנשים מבקשים ממנו שיעשה כל מיני דברים, הוא מרגיש שהוא לא רוצה לעשות את זה. זה לא הוגן מבחינתו, זה לא התפקיד שלו, זה לא הרצון שלו, אבל מצד שני הוא מרגיש לא בנוח להביע את הרצון שלו, את העמדה שלו, ולכן מה שהוא עושה, זה שהוא במקום להביע את המרד שלו, את ההסכמה שלו במילים, הוא מביע את זה בדחיינות. אנחנו נצא להפסקה קטנה. בינתיים אתם יכולים להתקשר אלינו ולשאול שאלות שקשורות אל נפש האדם. האדם בינו לבין החברה, בינו לבין המשפחה, בינו לבין עצמו. מספר הטלפון שלנו 03-903-903-909. 03-903-903-909. הפסקה. ובעזרת השם, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
והיו נכונים ליום השלישי. מחר מתחברים לקבלת התורה, יום שידורים חגיגי ומרתק עם מיטב שדרני קול חי ובהשתתפות גדולי ישראל, רבנים, אישי ציבור, מחנכים, אומנים ומאזינים, כדי שתגיעו לחג השבועות מוכנים באמת. מחר רק כאן בקול חי. גם השנה בחרו עבורכם ברוגע נופש את היעד המושלם לחופשה בלתי נשכחת בפסגות הרי האלפין. המלון המפנק, האוכל המשובח והנוף הבלתי נגמר שמשתקף מכל פינה. וכל זה בקרבת האתרים היפים ביותר בשוויץ ובצרפת. הצטרפו גם אתם. לפרטים 072-235-4444 072-235-4444 רוגע נופש, מכל הסיבות שבעולם. קיץ, עונה חדשה, הנאות חדשות ואין סוף פירות וטעמים חדשים. פריגת מזמינה אתכם ליהנות ממשקאות הקיץ הקלים של פריגת במיוחד לזמן הזה. ענבים, תות בננה, אפרסק ועוד מגוון טעמים נפלאים של פירות עסיסיים ללא חומרים משמרים ובקשרות המעודרת של הרב לנדה שליטה. כל הטעמים להגיד שהחיינו. פריגת, בטבע שלנו.
כולנו עולים בחג השבועות לקבר דוד המלך. ישיבת התפוצות מזמינה את הציבור הרחב לרגל 50 שנה לישיבת התפוצות בהר ציון ולמעמד סיום 10,000 ספרי תהילים ברוב העם. כיבוד ושתייה 24 שעות, לימוד ליל שבועות מרכזי. הציבור הקדוש מוזמן.
פיצה פון, הפיצה הטעימה ביותר ובחשרות הרב לנדו. שירות משלוחים בבני ברק והסביבה. להזמנות 03-574-6601.
דאצ'יה לוג'י, רכב שבעה מקומות שיש בו את כל מה שהמשפחה שלכם צריכה, מרווחת לכולם ותא מטען ענק במחיר הכי משתלם בישראל, החל מ-99,490 שקלים. דאצ'יה, כוכבית 5755.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיו לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו, כוכבית 3414.
רובי, אתה מוכן? אני מוכן, תנחום. ישראל, אתה מוכן? מוכן, רובי. גדי? אני מוכן, ישראל. אם כך, אפשר לצאת לדרך.
הצטרפו אלינו לעונה השנייה של חבורת תרי"ג.
0722-796666.
ערב שבת, השולחן ארוך, הילדים לבושים, וריח התבשילים עולה מהסירים. מרק עוף, בשר, דגים. רגע לפני שאתם משתמשים בפלטת הגז, זכרו. אלתור בגז ביתי עלול להיות קטלני. שימוש רצוף בגז בישול מחלה את החמצן בדירה ויכול לגרום לנזק לקיריים ולדליפה המסכנים אתכם, את משפחתכם וגם את דיירי הבניין. הימנעו משימוש בציוד לא תקני כמו בלך או מפירוק הקיריים בעת הניקיון. מידע נוסף באתר משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.
גם אתם מודאגים ולא ישנים בלילות? מתמודדים עם נוער מתמודד? ערכים מזמין אתכם לסמינר יון ייחודי בתנאי נופש, בו תקבלו כלים מעשיים ותעצמות נפש להתמודדות עם נוער מתבגר. תוכנית עשירה ומעצימה עם בחירי המרצים בהשתתפות הרב אורי זוהר והרבנים דוקטור שלום סרברניק, דוקטור דניאל נשיא, צבי אלי בן צור ואהרון לוי. הסמינר יון מיועד להורים והתקיים בפרשת שלח מיום חמישי י"ז סיוון עד מוצאי שבת במלון בית בדבריה. לפרטים חייגו כעת 1-800-800-750. ערכים.
שקע, רציתי לדבר איתך בקשר לחברת החשמל.
חברת החשמל? מה הקשר?
אוהו, יש המון קשר.
חברת החשמל לשירותכם בכל דרך שתבחרו. רוצים להיות בקשר עם חברת החשמל? אתם יכולים לפנות אלינו בכל רגע שתצטרכו, איך שמתאים לכם, במרכז שירות 103, באתר חברת החשמל ובאפליקציה. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
יש קולות שאי אפשר לשכוח. תחרות ילדי הפלא הבלתי נשכחת חוזרת בעונה חדשה ומרגשת. להשתתפות חייגו 1-952-9293, שלוחה 5, כל הנערים. במוצש חי עם מנחם טוקר, כל מוצש ב-11, רק כאן בכל חי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
שלום
הרב, רציתי לשאול לגבי איך מתמודדים עם מחשבה טורדנית, שכמה שמבררים בעניין שומעים שזה לא נכון, ובעיניים רואים כל הזמן אחרת, וזה כבר דבר שנמשך הרבה שנים, ולא מצליחים, אבל נופלים, ולא מצליחים 100%. איך מתמודדים בדבר הזה?
אם אני מבין מה אתה אומר, אתה אומר יש לי מחשבה טורדנית, הכוונה היא מחשבה לא רצונית שמשתלטת עליי, אפילו שאני מבין את חוסר ההיגיון שבה, בכל זאת אני לא מצליח לעצור אותה.
לא מצליח, ואין אחד שאומר שזה נכון, כאילו אין כלום, ואצלי ועוד פעם, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
רק את המשפט האחרון, אין אחד שאומר שזה נכון, מה הכוונה?
כאילו, ביררתי אם נכון או לא, לא נכון, ואין שום כאילו...
מה נכון, לא נכון?
כאילו, תורדנית, חשד למשהו תורדני, מחשבה תורדנית, ששיתפתי כאילו...
אתה מתכוון להגיד ש...
המחשבה אם זה נכון או לא נכון.
הבנתי, אתה מתכוון להגיד, שאני סתם אומר דוגמה, שאתה יודע שתוכן המחשבה הוא לא נכון, ובכל זאת הוא מטריד אותך.
בדיוק.
מצוין. אנחנו ננסה לראות מה אנחנו יכולים לעשות כאשר אדם יודע שיש מחשבה מסוימת שמשתלטת עליו והוא לא מצליח לעצור אותה. יש כמה, כן, יש כמה וכמה דברים לעשות בנקודה הזו. קודם כל, מידע ראשון שבמקרה הזה אתה אומר שאתה ער אליו ויודע אותו, זוהי הידיעה שהמחשבה הזו היא מחשבה שהיא לא הגיונית. עכשיו, שאלה שהייתי רוצה לשאול אותך, היא בזמן שהמחשבה משתלטת עליך, מה אז אתה מרגיש? או האם אז אתה כן ער לכך שאין היגיון המחשבה הזו?
לא הבנתי את השאלה. מה זה עושה או איך שזה הגיע?
לא איך שזה הגיע, בזמן שהמחשבה משתלטת עליך. האם אתה ער לכך שהמחשבה היא לא הגיונית?
מתי שזה מגיע, זה הגיוני.
או, מצוין. בסדר גמור. אז תראה, יש כמה וכמה דברים לעשות. קודם כל, חשוב מאוד לזכור שהמחשבה הזו היא לא הגיונית. אני סתם אתן דוגמה. נגיד, מחשבה, אני לא אומר את המחשבה שלך, אני סתם אתן דוגמה, ומעכשיו אני אדבר על הסגנון המחשבה הזו, על מנת שתהיה דוגמה מוחשית בפנינו. נגיד שיש בן אדם שהוא הולך בכביש, ויש לו מחשבה שמה... הוא פגע במישהו, נגיד הוא נסע ברכב ושמה הוא דרס מישהו, והוא יודע שהוא לא דרס, אבל לאחר מכן הוא ממשיך לנסוע, מסתכל למראות לאחור, מסתכל כן דרס, לא דרס, כן פגע, לא פגע, ממשיך לנסוע, לאחר מכן פותח את החדשות, מנסה לשמוע אם מישהו נפגע, מישהו לא נפגע, כלומר לוקח לו הרבה מאוד זמן עד שהוא נרגע ומבין שבאמת שום דבר לא קרה כאן. אז דבר ראשון שחשוב לנסות לעשות זה להצהיר הצהרה. להצהיר הצהרה הכוונה שבזמן שהמחשבה מציפה אותנו, אז בצורה חזקה, ברמת הצהרה, לא ברמת ויכוח, לומר לעצמי, המחשבה הזו לא הגיונית. לא להסביר לעצמי, לא ננסה לשכנע את עצמי, כי אחד מהדברים החמורים בכל מה שקשור לנושא המחשבה הזו היא, שכאשר המחשבה הזו ישנה, היא לא מאפשרת לנו לראות אופציה אחרת. ויותר מכך, כאשר המחשבה הזו ישנה ואני מנסה לשכנע את עצמי, אני משכנע את עצמי עכשיו, המחשבה הזו לא הגיונית, המחשבה הזו לא נכונה, אני יודע שזה לא נכון, מה קורה באותו זמן בדרך כלל? אני מזין את המחשבה, מצוין, לא רק שאני לא הולך, אני מזין את המחשבה יותר, אני מעייף את עצמי יותר, למה? כי עכשיו המחשבה היא נעשית יותר ויותר תורדנית, יותר ויותר קשה, היא נעשית יותר ויותר חזקה, כי אתה יודע למה? מה מזין את המחשבה הזו? התשובה היא, מה שמזין את המחשבה הזו, זו ההיאבקות שלנו במחשבה הזו. כשאני נאבק במחשבה ומנסה לשכנע את עצמי, בדיוק אז מה קורה? בדיוק אז זה נעשה יותר ויותר גרוע. לכן, צריך לזכור, במחשבה תורדנית אסור להילחם. למה? כי כשאתה נלחם, מה אתה עושה? אתה מזין אותה, אתה מעביר מסר למוח שאומר, רגע, אולי זה כן נכון, אז אני אשכנע שזה לא נכון. ואז, לאחר מכן, האדם הוא מתחיל עוד פעם ועוד פעם לנסות לשכנע את עצמו, והנפש היא מחזקת יותר ויותר את המחשבה התורדנית.
אז איך משתפים על זה?
מה כן עושים? שים לב, מה שקורה בזמן המחשבה התורדנית, אחד מהדברים הבולטים שקורים הוא, שבזמן המחשבה, אתה נמצא במצב של מעין חרדה, מעין לחץ, דאגה. בדרך כלל גם קצב פעימות הלב עולה. האדם יכול אפילו במקרים קיצוניים להזיע ולקבל סחרחורת, אבל גם אם לא, אז הגוף מקובץ, ובכך האדם נמצא במעין חרדה זו או אחרת. אחד מהדברים שיכולים לעזור, זוהי עבודה מעניינת. המוח שלך, הוא מייצר התניה. מה זה נקרא התניה? התניה הכוונה היא שכאשר מגיע מחשבה, מופעל לחץ. מחשבה שווה לחץ, מחשבה שווה לחץ, נכון? מחשבה תרודנית מה שווה? תחושת לחץ. אנחנו, שים לב, היינו רוצים עכשיו לנסות ליצור מערכת חיבורים חדשה במוח. מערכת שאומרת שמתי שאתה מרגיש מחשבה כזו, אתה יודע מה הרגשה שהיינו רוצים להרגיש? שיעמום. האם היינו מצליחים? תאר לך היינו מצליחים, אנחנו עדיין לא אמרנו איך. אבל תאר לך, היינו מצליחים ליצור מערכת כזו, שכל פעם שהמחשבה שלך צפה ועולה, מה היית מרגיש? שעמום. המחשבה צפה ועולה, מה אתה מרגיש? שעמום. אתה יודע איך עושים דבר כזה?
לא.
אתה תיקח לעצמך את תוכן המחשבה התורדנית. לאחר שאתה לוקח לעצמך את תוכן המחשבה התורדנית, תרשום את התוכן של המחשבה הזו על דף. כל פעם שהמחשבה התורדנית הזו, צף, היא עולה לך, צפה לך על דף, מה שתעשה הוא שאתה תרשום את כל המחשבות, פרטים, פרטי פרטים כמה שיותר. עד עכשיו בסדר?
כן, אבל זה כל פעם אותו דבר, כאילו זה על אותו אין, מחשבה.
אין בעיה, מצוין, מצוין. אבל עד עכשיו בסדר, אתה רושם את כל הפרטים, עד עכשיו הסתדרנו?
אוקיי.
עכשיו שים לב, שלב הבא הוא, אתה לוקח לעצמך מקלט, ואתה מקליט את עצמך. קורא את כל הדאגות שרשמת על הדף. אתה לוקח מקלט. אתה מקליט את עצמך. קורא את כל הדאגות האלה. מתי אתה עושה את זה? לא בזמן שאתה תחת המחשבה, השפעת המחשבה התורדנית, בזמן רגוע. אתה קורא ומקליט את עצמך. למה אומרים את זה? למה אני אומר לך את זה? התשובה היא, מכיוון ששלב הבא הולך להיות, אתה תקציב לעצמך עכשיו פרק זמן. שים לב, מתי שאתה רגוע, לא מתי שאתה תחת okay. השפעת המחשבה, קח לעצמך פרק זמן, רבע שעה ברצף, לשמוע את ההקלטה, שהקלטת את עצמך, בתוכן הדאגה הזו, מה הולך להיות, אם יהיה, מה יהיה, איך יהיה, כל הדאגה שהקלטת, תשמע את זה. מה שזה יעשה, שבהתחלה זה יעורר בך... רגע, רגע, מה שזה יעשה בדרך כלל זה טיפה יעורר בך את החרדה טיפה יותר, אבל שים לב, המטרה שלך היא לא להילחם בחרדה, אלא להעצים את החרדה. אתה תנסה כמה שיותר להעצים את החרדה. אתה יודע מה הולך לקרות? אתה תשמע את ההקלטה, וכעבור 2-3 דקות זה כבר התחיל להיות טיפה לא מעניין, וכעבור 5 דקות זה כבר יהיה משעמם, ואז מה אתה אמור לעשות? להמשיך ולשמוע את ההקלטה רבע שעה. ככה 10 ימים ברצף. ולמה? עד שההקלטה הזו היא תשעמם אותך. דע לך, כל פעם שתשמע את ההקלטה הזו, ואתה תפעק מרוב שעמום, ואתה תגיד לעצמך, די, אני כבר לא רוצה לשמוע את ההקלטה הזו, זה משעמם כבר. כל פעם שאת ההרגשה הזו תרגיש, אתה מייצר חיבור חדש
למוח. אני מרגיש שזה גם בלי הקלטה, אבל.
סליחה?
גם בלי הקלטה אפשר להרגיש את זה כבר. זה לא קשור אם זה משעמם או לא.
בלי הקלטה אפשר להרגיש מה?
אותו דבר, שרוצים להיפטר מזה. הקלטה עושה שזה יעשה יותר משעמם את הנושא.
ההקלטה עושה שלא הנושא משעמם, אלא כל המחשבה עצמה, לא, לא דווקא הנושא, אלא כל החוויה הזו של המחשבה הזו שחוזרת עצמה, המחשבה התורדנית, היא לא מעוררת חוויית לחץ, אלא היא מעוררת חוויית שיעמום. עכשיו, כיום, כל פעם שהמחשבה הזו משתלטת עליך, היא מעוררת בך תחושת לחץ. אנחנו עכשיו רוצים ליצור חיבור חדש במוח שלך. ואיך מייצרים חיבור חדש במוח? התשובה היא עדי חוויה חדשה באותה עשייה. היום העשייה שלך מה היא? מחשבה תורדנית. ומה היא ההרגשה? לחץ. אנחנו נעשה משהו הפוך. אנחנו ניקח את אותה מחשבה, מה היא העשייה שלך? המחשבה התורדנית. ומה נחבר לה? הרגשת שיעמום. עשייה, מחשבה תורדנית. מה נחבר לה? הרגשת שיעמום. איך תעשה את זה? הידי שאתה תקליט את עצמך, בזמן שאתה לא סובל מהמחשבה התורדנית, ואז אתה תשמע את זה רבע שעה, וכעבור 2-3 דקות אולי תרגיש טיפה יותר חרדה וזה בסדר, אבל כעבור 5-7-10 דקות זה יהיה יותר ויותר משעמם, וכעבור רבע שעה אתה תסבול משעון גדול, ואם אתה עושה את זה 10 פעמים, אז לאט לאט אתה תתחיל לייצר חיבור חדש במוח, בין מחשבה תורדנית לשעמום, מחשבה תורדנית ושעמום, ואז יהיה לך בהדרגתיות...
אתה כאן נעשה את זה? עד שזה
יצא כגוע, תעשה 10 ימים, 20 יום, ואז לאט לאט אתה אמור לראות שזה מייצר אצלך מחשבה תורדנית שווה הרגשת שעמום, ואז באופן טבעי, ברגע שיהיה פחות לחץ בזמן המחשבה, אז המחשבה לא תמשיך להזין את עצמה, כי מה מזין ומה מניע את המחשבה לצוף עוד פעם ועוד פעם? התשובה היא הלחץ שישנו. ואת זה נוריד, כי נחליף את זה בתחושת שעמום.
תודה
נפי,
תודה
נפי. בבקשה, שבהצלחה בעזרת השם.
תודה.
שלום, ערב טוב.
שלום רב.
שלום וברכה.
אני בשידור?
אכן כן.
אז זהו, רציתי לשאול, מה אני עושה שאנשים מבקשים ממני טובה? איך אני אומרת שאני לא יכולה? תמיד אני אומרת כן, ואז אחר כך אני מוצאת סיבות למה אני באמת לא יכולה. בדבר שלי, יש בעיה של התארגנות, בגלל בעיה של קשב וריכוז.
כן. אז נתחיל מהדבר הראשון. הדבר הראשון, את אומרת, שאני נמצא במקום מרצה. מה הכוונה מרצה? הכוונה היא שאני עושה או אומרת שאני אעשה דברים לאנשים אחרים, ולאחר מכן, כשאני צריכה לעשות, אני מרגישה שבדיוק אין זמן, אין יכולת, או אני עושה, ואני מרגישה חרטה למה עשיתי, ולא הייתי צריכה לעשות, ואני משקיע יותר מדי באחרים, יותר מאשר בעצמי. זו השאלה?
נכון.
מצוין. אז זו השאלה.
וגם שוב... אף פעם אני לא יודעת להגיד כאילו מה, אני יודעת מה אני רוצה להגיד לאדם שעומד מולי, ואני אף פעם לא אומרת מה באמת אני רוצה להגיד לו. כאילו, כי העמדה שלי היא מאוד תקיפה, ואני לא רוצה להפחיד את מי שעומד מולי, אז אני פשוט...
זה בדרך כלל מאפיין הרבה אנשים שסובלים מהמקום המרצה, מרוב שהם מרצים אנשים, אז יש להם עמדה מאוד תקיפה, כי למה? כי העמדה התקיפה נוצרה בעקבות הצטברות רגעים שבהם לא אמרתי מה שאני רוצה, כי פחדתי לפגוע באנשים אחרים, כי תמיד הייתי רוצה לרצות אותם.
אוקיי.
בסדר, זו הסיבה למה העמדה התקיפה היא מתחזקת יותר ויותר. בכל אופן, מה אנחנו עושים? אז אחד הדברים שאנחנו עושים בשביל לצאת מהמקום המרצה הוא, קודם כל, מפרגנים לעצמנו על כך שאנחנו ערים לכך שאנחנו כבר לא רוצים להישאר במקום הזה, שזה כבר דבר גדול. כי בעצם כשאדם מודע לכך וער לכך זה כבר דבר גדול, כי בהרבה מאוד מקרים האדם שנים על גבי שנים לא היה ער לכך שהוא היה מרצה אנשים אחרים והוא שכח מעצמו. מה אנחנו עושים לצאת מהמקום הזה? אז קודם כל אפשר להתחיל מהמימד הפנימי ולאחר מכן המימד החיצוני. המימד הפנימי זה האדם בינו לבין עצמו והמימד החיצוני זה האדם בינו לבין החברה. האדם מרצה ובהרבה מאוד מקרים מעניק משקל חשוב יותר לאחרים מאשר לו עצמו. כלומר, ודאי שהאדם דואג לעצמו, אבל כשהוא עומד מול אנשים אחרים ובחברתם, באופן טבעי המוח שלו קודם כל מתחיל לחשוב מה האחר רוצה, מה האחר צריך, ולאחר מכן הוא חושב מה אני רוצה, מה אני צריך, מה המשקל של חשיבות הדברים שלי, ובדרך כלל הוא פחות ממה שחשוב לאנשים אחרים. ולכן, אחד מהדברים שכדאי להתחיל לעשות זה, להתחיל לפתח את האישיות. מה זה לפתח את האישיות? לפתח את האישיות הכוונה היא שאני האדם מרצה להתחיל לפתח כישרונות שלי יש לי. יש מושג שנקרא פיתוח האישיות, הגשמה עצמית, הכוונה היא שלאדם יש כל מיני תכונות אלה ואחרות או כישרונות אלה ואחרים והוא מפתח אותם, הוא מעצים אותם. הוא משקיע בתחום החוכמה, הוא משקיע בתחום הסובלנות, הנחמדות, הנעימות, היחס בין אדם לחברו, היחס בינו לבין עצמו. וככה אדם מפתח בעצמו תכונות חדשות. ברגע שאדם מפתח בעצמו תכונות חדשות, הוא נעשה סקרן יותר לגבי עצמו, מי אני, מה אני, איזה תכונות יש לי. ובכך הוא נעשה עשיר יותר, מסופק יותר מעצמו, ובכך הוא יותר ויותר מרגיל את עצמו להעניק משקל לעצמו, וזה דבר מהותי, האדם בינו לבין עצמו, על מנת שיצא מהמעגל המרצה. Okay. עכשיו, נכנסים למעגל השני. מעגל השני זה האדם בינו לבין החברה. המעגל השני, האדם בינו לבין החברה, זה המעגל שבו האדם מתחיל בהדרגתיות לומר לא לבני אדם. לא שהוא לא רוצה לעשות חסד, ודאי, הוא יעשה חסד לאנשים אחרים. אבל לא באותה מהירות אוטומטית, אינסטינקטיבית, שנעשית ללא חשיבה, אלא עם מקום של ריצוי, לא בכל המקרים, אבל לפעמים, ממקום שבו אדם יפחד לאבד את האנשים האחרים, אם הוא לא ירצה אותם, ולכן הוא מרצה אותם במהירות רבה מדי. ולכן, מה שאנחנו נעשה, הוא שאנחנו נתרגל. נאמר לעצמנו, התפקיד שלנו הוא פעם בשבוע לומר למי שהוא, בהתחלה זה יהיה, כשהוא יבקש בקשה, לומר לו, אני אשמח, תן לי לחשוב על זה. כלומר, לא בת אחת להגיד כן. לאחר מכן, נאמר, אני חושבת שאני יכולה, אבל לא בטוח את כל מה שאתה רוצה, אלא 30-40% ממה שאתה או את רוצים. כלומר, למלא את הבקשה, אבל לא בצורה מוחלטת. ולאחר מכן, מדי פעם להתאמן להגיד לא, ואז לאחר מכן אנחנו רוצים לעשות את הטובה, נעשה אותה. אבל העיקר שהמענה לא יהיה אוטומטי ויהיה מהיר. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה למי שהייתנו כאן באולפן, מוישה כאן ואשר גרייבר. היו ברוכים.
והיו נכונים ליום השלישי. מחר מתחברים לקבלת התורה, יום שידורים חגיגי ומרתק עם מיטב שדרני קול חי ובהשתתפות גדולי ישראל, רבנים, אישי ציבור, מחנכים, אומנים ומאזינים, כדי שתגיעו לחג השבועות מוכנים באמת. מחר רק כאן בקול חי. כמה עולה לילה שלם של מיזוג עם מזגן אלקטרה פלטינום A?
5 שקלים.
פחות.
3.5 שקלים.
פחות.
2 שקלים.
פחות. פחות משני שקלים ללילה שלם של מיזוג. התקדמו למזגן אלקטרה פלטינום A. מזגן חסכוני ושקט. תיהנו מקיץ נעים ותחסכו מאות שקלים. אלקטרה, המזגן של ישראל. תחשיב החשמל ל7 שעות ב24 מעלות צלזיוס בחדר של 12 מטרים רבועים לדגם 100 ו140 אינברטר. סובלים מכאבי גב? בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
כולנו עולים בחג השבועות לקבר דוד המלך. ישיבת התפוצות מזמינה את הציבור הרחב לרגל 50 שנה לישיבת התפוצות בהר ציון ולמעמד סיום 10,000 ספרי תהילים ברוב עם. כיבוד ושתייה 24 שעות, לימוד ליל שבועות מרכזי. הציבור הקדוש מוזמן.
לסוף שבוע מיוחד עם ארגון ותתפלל חנה בראשות הרב יצחק כהן צמח שליטה במלון כינר המפואר על שפת הכינרת, פרשת בעלותך 16 ביוני, 3 ימים במחיר של 890 שקלים ליחיד בחדר זוגי. לפרטים 052-55-00-654 052-55-00-654. גם אני יהודה שוקרון אהיה איתכם במופע מיוחד ומענה. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
תמיד חלמת להיות אחות? בואי ללמוד בלניאדו, בית הספר לאחיות הוותיק ביותר בציבור החרדי. לימודים באווירה חרדית, תמיכה מקצועית של מרכז רפואי גדול, תואר אקדמי מהמרכז האקדמי רופין, ולמתאימות, השמה בעבודה. הרשמי עכשיו בטלפון 09-860-4778.
דאצ'יה לוג'י, רכב שבעה מקומות שיש בו את כל מה שהמשפחה שלכם צריכה, מרווחת לכולם ותא מטען ענק במחיר הכי משתלם בישראל, החל מ-99,490 שקלים. דאצ'יה, כוכבית 5755.
אתה, כן כן, אתה תמיד חלמת לעבוד במשרד פרסום מוביל, לבנות קמפיינים מנצחים, לעשות יחסי ציבור לחברות המובילות במשק או בתחום הפוליטי? שלום, כאן איתן דופקין, מנהל השלוחה החרדית של הבית ספר בבני ברק. בוא ללמוד פרסום ויחסי ציבור בבית ספר, בית הספר של איגוד חברות הפרסום. הזדרז להירשם.
לקביעת פגישת ייעוץ אישי תתקשרו עכשיו 03-579-2111. מלגות לזכאים 03-579-2111. הבית ספר של חברות הפרסום.
שקע, רציתי לדבר איתך בקשר לחברת החשמל.
חברת החשמל? מה הקשר?
אוהו, יש המון קשר.
חברת החשמל לשירותכם בכל דרך שתבחרו. רוצים להיות בקשר עם חברת החשמל? אתם יכולים לפנות אלינו בכל רגע שתצטרכו, איך שמתאים לכם, במרכז שירות 103, באתר חברת החשמל ובאפליקציה. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
והיו נכונים ליום השלישי. מתחברים לקבלת התורה, יום שידורים חגיגי ומרתק עם מיטב שדרני קול חי ובהשתתפות גדולי ישראל, רבנים, אישי ציבור, מחנכים, אומנים ומאזינים, כדי שתגיעו לחג השבועות מוכנים באמת. מחר, רק כאן בקול חי.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, כדי לא לשכוח ילד ברכב, התקינו חיישן התראה מיוחד.
קול חי תמיד איתי, קול חי.
חדשות קול חי, השעה 12.
לילה טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הטרור חוזר לרחובות, שלושה אזרחים ישראלים נרצחו ועוד שבעה נפצעו בדרגות פציעה שונות, אחת באורח אנוש בפיגוע ירי במתחם שרונה מרקט בתל אביב. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי שני ערבים פתחו באש לעבר עוברים ושווים בסמוך למסעדת מקס ברנר במתחם. מחקר הראשונית עולה כי המחבלים הם שני בני דודים מהכפר ידע שבאזור חברון, בעלי אזרחות פלסטינית. שוטרים ואזרחים שהיו במקום נטרלו את המחבלים, אחד מהם נהרג והשני נפצע באורח בינוני ופונה לבית חולים תוך כדי חקירה. כתבנו שלמה ריזן מוסר כי ראש ממשל חמאס בעזה איסמעיל הנייה פרסם את תמונותיהם של המחבלים ושיבח את פעילותם. בחברון, מקום מגוריהם של המחבלים, חגיגו הפלסטינים את הפיגוע בתל אביב. גם בשער שכם בירושלים הביאו אוהבים שמחה על ביצוע הפיגוע. מפקד מחוז תל אביב במשטרה אמר בזירת הפיגוע כי ניתן לחזור לשגרה. לדבריו, לא היו התראות על הפיגוע.
אנחנו מדברים על פיגוע הפחה